הפסוק אומר בפרשת יתרו, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. והכוונה לכאורה לעשרת הדיברות שכתובות לאחר מכן. אבל ידועה הגמרא במסכת מכות, שם אומרת הגמרא, דרש רבי סמלאי 613 מצוות נאמרו לו למשה, 365 לבן כמניין ימות החמה, ו-248 עשה כנגד איבריו של אדם. אמר רבי נונה, מה יקרא? תורה ציווה לנו משה מורשה. תורה בגימטריה שיט 111. אומרת הגמרא, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. אומר רש"י, דכתיב אחת דיבר אלוקים ושתיים זו שמעתי. אז כבר רש"י עמד על הסתירה לכאורה בין המשמעות הפשוטה של הפסוק, וידבר אלוקים את הדברים האלה אל כל ישראל, משמע שאת כל עשרת הדיברות אנחנו שומעים מפי ריבונו של עולם, ומצד שני, מה שאומרת כאן הגמרא, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. משמע שאת שאר הדברים אנחנו לא שומעים כביכול מפיו של ריבונו של עולם. אז כתוב ברש"י, והאמת היא שהגר"א מובא בשם הגר"א גם כן, הרד"א לוי בשם הגר"א בפירוש שלו על פרקי דרבי אליעזר, שאמרו שיש לחלק בין שתי סוגי אמירות. מצד אחד נכון, וידבר אלוקים את הדברים האלה אל כל ישראל. אבל הדברים האלה נאמרו כביכול על ידי ריבונו של עולם בדיבור אחד. בדיבור אחד. לא מפורט. איך? אנחנו לא יודעים. אבל על כל פנים זה המשמעות של של הפסוק, וידבר אלוקים את הדברים האלה אל כל ישראל. מה שאומרת הגברה, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו, הכוונה היא בפירוט. הפירוט של שאר הדיברות לא נאמר על ידי ריבונו של עולם. הפירוט של שתי הדיברות האלה, זה נאמר על ידי ריבונו של עולם. הגם שהפסוק וידבר אלוקים את הדברים האלה אל כל ישראל הוא נכון, משום שהדברים נאמרו בדיבור אחד, אבל בפירוט רק שתי הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. כך אומר רש"י, וכך כמו שאמרנו מובא בשם הגר"א. אבל כבר התעוררו על כך שיש בו דבר שצריך הסבר. אנחנו יודעים, חז"ל אומרים, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. ולעובדה הזאת של בדיבור אחד נאמרו, דהיינו, בדיברות הראשונות כתוב זכור, ובאחרונות כתוב שמור, ואומרים חז"ל בדיבור אחד נאמרו, והגמרא לומדת מכאן חידושים להלכה, מהעובדה שזכור ושמור בדיבור אחד, כל שישנו בשמור, ישנו בזכור, ועוד דברים כאין אלו. הלכות שנלמדו מהעובדה הזאת שהוקשה הזכירה לשמירה. וכאן, לעובדה הזאת שבידבר אלוקים את כל הדברים האלה, לאמור, כמו שאמרנו, בדיבור אחד נאמרו, לא מצאנו שיש לזה השלכות במישור שהיינו חושבים שהיה צריך להיות להם, כמו שמצאנו ביחס לזכור ושמור. אז צריך לומר שבאמת המשמעות של בדיבור אחד ביחס לעשרת הדיברות היא במישור אחר. והשאלה היא באיזה מישור זה נאמר. מה כוונת הדברים? מה כוונתו של רש"י? שהדברים האלה נאמרו בדיבור אחד. יש בהמשך הסוגיה שם במסכת מכות דף כ"ד, הגמרא אומרת מיד אחר כך, בא דוד, אגם שתרי"ג מצוות ישנם בתורה, כתוב אחר כך בא דוד ועמידן על 11. אחר כך אומרת הגמרא, שבא ישעיהו ועמידן על 6. אחרי זה אומרת הגמרא, בא חבקוק, בא מיכה ועמידן על 3. בא חבקוק ועמידן על 1, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. מה הכוונה? אז כתוב כאן ברש"י, בא דוד ועמידן על 11, אומר רש"י שבתחילה היו צדיקים. בתחילה היו צדיקים, והיו יכולים לקבל עול מצוות הרבה. אבל דורות האחרונים לא היו צדיקים כל כך. ואם באו לשמור כולן, אין לך אדם שזוכה. ובא דוד ועמידן על 11. כדי שיזכו אם יקיימו י' מצוות הללו. ורש"י ממשיך, וכן כל שעה דורות של מטה הולכים וממעטים אותו. אז צריך להבין, 613 מצוות ניתנות בתורה. אומר רש"י, בתחילה היו צדיקים, היו יכולים לקבל עול מצוות הרבה. אבל הדורות הולכים ומתמעטים. ואז אנחנו רואים שממעטים כביכול את המצוות. הכיצד? אז קודם כל רואים שיש, הרי אנחנו מדברים לא על מצוות אחרות. מדובר על חלק מהמצוות שמוזכרות בתורה. כשבא דוד ועמידן על 11, אז הוא בורר 11 מן המצוות שמוזכרות בתורה, וכמו שאומר רש"י, לפחות שאותם יקיימו. אחרי זה בא ישעיהו, מעמידם על 6, בא מיכה, מעמידם על 3, בא חבקוק, מעמידם על 1, צדיק באמונתו יחיה. כל אחד מהם בורר את אחת מהמצוות שמוזכרות בתורה. אז הפירוש לכאורה, שיש פה שני מישורים. מצד אחד, כל מצווה נבחנת כמצווה, כאחת מ-613 מצוות. היא אחת מ-613. ומצד שני, בא דוד ומעמידן על 11, אז כמו שאמרנו, הוא לוקח 11 מצוות, והופך אותם, או נותן להם משמעות, הרי הוא לא בורר במקרה, הוא בורר. הוא לוקח 11 מתוך 613 מצוות שישנן בתורה. ומעמידן, גם הלשון של הגמרא, בא דוד ועמידן על 11. בא ישעיהו ועמידן על 6. מה פירוש העמידן? העמידן הפירוש הוא לכאורה, הוא לוקח את כל 613 המצוות ומעמיד אותם על 11. אז ה-11 האלה עכשיו הופכות ליסוד לכל 613. וכשהדורות מתמעטים, כמו שאומר רש"י, אז לוקח ישעיהו 6 ומעמידן את כל ה-613, הוא מעמיד עכשיו על 6. וכן הלאה, עד שבא חבקוק וצריך להעמיד את כל התורה כולה, את כל 613 המצוות שיש בתורה, על מצווה אחת, וצדיק באמונתו יחיה. אז כמו שאמרנו, יש פה, רואים שיש יכולת למצווה שהיא נבחנת כפרט בתוך ה-613, להפוך ליסוד. היא עכשיו הופכת ליסוד לכל ה-613. כשבא חבקוק ובעמידה מלאכת, ההבנה בדברים כמעט מוכרחת, שפועל פה עיקרון שאנחנו מכירים אותו גם במציאות הגשמית, במציאות הגופנית שאנחנו מכירים. יש לאדם מערכת אורגנית, חיה, שכולה מקושרת יחד, וכשחס וחלילה נוצר מצב שאיבר מסוים לא יכול לתפקד, אז יש מציאות כזאת שאיבר אחר, במידת היכולת, לא תמיד זה אפשרי, הוא ממלא את מקומו של אותו עבר חסר, אותו עבר שהפסיק לתפקד. אז כיוון ששני העברים שייכים לאותה מערכת, לאותה חיות, לאותה נשמה, לאותו קישור, הם מקושרים יחד, אז קורה מצב שכשאין אפשרות לעבר אחד לתפקד, אז עין מפסיקה לתפקד, אז העין חברתה הופכת להיות בתפקוד תחת העין החסרה, תחת העין שהפסיקה. זה מציאות מוכרת, עד כמה שאפשר. ודאי שזה לא המצב האידיאלי. במצב האידיאלי לכל עבר ועבר יש תפקיד שאותו הוא צריך למלא. אבל אם נוצר מצב שבו עבר מסוים לא מסוגל לתפקד, אז המערכת משתדלת להפעיל במקומו, משהו שיתפקד במקומו, עד כמה שאפשר. אז מה שמתגלה למעשה בגמרא הזאת, שבא דוד ומידם על 11, ובא ישעיהו ומידם על 6, הפירוש הוא, כמו שאמרנו, זה ייתכן, זה אפשרי, בגלל שאני יוצא מתוך הנחה שבאמת יש כאן משהו חי. ה-613, התרי"ג מצוות האלה, הם תרי"ג מצוות שהם כולם מרכיבים, הם כולם גילוי של נשמה אחת, של הופעה אחת, שיש לה כך וכך איברים, היא מתגלה בכך וכך פרטים. אבל כשיש מצב שאין אפשרות לכל הפרטים להתגלות, אז ממילא נוצר מצב של בא דוד ומידל על 11. אין אפשרות לגלות את כל מערכת הפרטים שישנם בכל האורגניות הזאת, בכל הגוף הזה. אז יש צורך במצב כזה להעמיד אותם על חלק, כדי שהמערכת תמשיך לתפקד, שחס וחלילה, נכון שזה כבר לא יכול לתפקד בצורה אידיאלית, אבל שזה ימשיך לתפקד, אבל זה יכול להמשיך לתפקד מתוך ההבנה שבאמת יש פה חיות אחת. אם לא היה פה חיות אחת, מה שייך שמצווה אחת תשמש במקום? מה שייך? אז זה לא ימידן גם. אתה לא מעמיד, אתה אומר, חלק יקיימו, חלק לא יקיימו, אבל בא דוד ועמידן, ובא ישעיהו ועמידן, ובא מיכה ועמידן, עד שבא חבקוק, ועמידן על אחת. הוא מעמיד את כל החיות של התורה, מתוך הקישור של כל המצוות כולם, על נקודה אחת, על מצווה אחת. אבל כל זה אפשרי משום שזוהי התפיסה הבסיסית. יש ביסוד נתינת התורה לישראל גילוי שבו כביכול מתגלה העובדה שבאמת יש לנו עסק עם משהו חי, עם גוף. איפה זה בא לידי גילוי? אז לאור מה שאמרנו קודם,
התשובה לכך היא, בחילוק הזה, מצד אחד, וידבר אלוקים את הדברים האלה אל כל ישראל. שאלנו קודם, מה המשמעות של הדיבור הזה, שאיננו דיבור מפורט? הרי בסופו של דבר, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. אבל מצד שני, וידבר אלוקים את הדברים האלה אל כל ישראל. אומר רש"י, בדיבור אחד. התשובה היא, בדיבור אחד, משום שיש עניין לגלות את הנקודה הזאת. כל הפרטים האלה, כל המצוות האלה, הם חיות. הם גילויים של חיים. והגילוי הזה של החיים, שבכל מצווה ומצווה, הבסיס שלו, וידבר אלוקים את הדברים האלה לכל ישראל. יש פה הופעה אחת, יש פה דיבור אחד, שמתפרט. אבל זה מתחיל מהופעה אחת. מגילוי אחד, מדיבור אחד. ולכן, אנחנו לא מוצאים. זה בכלל לא שייך לביטוי שנאמר בחז"ל, זכור ושבור בדיבור אחד נאמר. שם באמת זה עניין של הקש. אגב ששתי הפרשיות לא סמוכות, הדיברות בבית חנן והדיברות ביתרו, אבל זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. מההקש אתה לומד הלכות. אבל כאן עניינה של התורה בזה שהיא אמרה וידבר אלוקים את הדברים האלה אל כל ישראל, לומר לנו את הנקודה הזאת, לחדש לנו את הנקודה הזאת, שיש פה גילוי של חיים. התורה כולה היא גילוי אחד של חיים שמתפרט ל-613 מצוות. אבל זה הופעה אחת של חיות. לאור זה, יש לנו יסוד להבין נקודה נוספת. חז"ל אומרים, סנהדרין, בדף קי, יש כמה מאמרים של חז"ל. כתוב בהם כך, אמר רב חיסדא, כל החולק על רבו כחולק על השכינה. שנאמר, פרשת קורח, בעצותם על השם. אמר רבי חמא ורבי חנינא, כל העושה מריבה עם רבו, כעושה עם שכינה. שנאמר, הימה מי מריבה אשר רבו בני ישראל על השם. אמר רבי חנינא בר פפא, כל המתרעם על רבו, כאילו מתרעם על השכינה. שנאמר, לא עלינו תלונותיכם, כי אם על השם. אחרי זה אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, כל המהרהר אחר רבו, כאילו מהרהר אחר שכינה. שנאמר, וידבר העם באלוקים ובמשה. אז כבר תמו המפרשים, יש פה דבר שצריך הסבר. ארבעה מאמרים. כולם מתבססים על פסוקים שבהם מתואר מחלוקת, ריב, תרעומת, הרהור, אחרי משה רבינו, משה ואהרון. אז מזה אתה לומד הלכה למעשה בחולק על רבו, במערער אחר רבו, במתרעם על רבו. משה רבינו, משה רבינו, על זה אומרת התורה, רבו על השם, בעצותם על השם. אבל מזה אתה רוצה ללמוד על תלמיד שמערער אחר רבו? מה שייך? הגמרא אומרת ביומא, אומרת, מניין שצריך להזדרז במצוות שנאמר וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. שואלת הגמרא, וענן מזריזותי דה אברהם, מייקום ונגמור? מה, אנחנו יכולים ללמוד מהזריזות של אברהם אבינו? מה אתה משווה? נו, אז אנחנו נאמר אותו דבר. ואנחנו, ממשה רבינו, מייקום ונגמור? משה רבינו, הפער בין קיום המצוות של אברהם אבינו לקיום המצוות שלנו, מה אתה, אין בכלל מה להשוות. נו, אז מה פתאום שנלמד ממשה? וכאן הגמרא לא אומרת, פשוט לא שאפשר ללמוד. אז מה הביאור בדברים? הוא המפרשים שהפירוש הוא כך. יש בגמרא בברכות כתוב כך, מה לומדת חידוש דין ממתן תורה? כתוב ככה בגמרא על הפסוק, והודעתם לבניך דתניא, בדף כ"ב בית עמוד א', דתניא, והודעתם לבניך ולבני בניך, וכתיב בתרי יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אומרת הגמרא, מה להלן באימה וביראה וברטט ובזיע, אף כאן באימה וביראה וברטט ובזיע. ועל זה אומרת הגמרא, מכאן אמרו הזווים והמצוראים, ובאים על נידות מותרים לקרות בתורה ובלוויים ובכתובים, לשנות במשנה וגמרה ובהלכות ואגדות, אבל בעלי קריין אסורים. כך אומרת הגמרה. מדוע? משום שמציאות של בעל קרי היא לא באימה בעירה וברטת ובזיע. תומה אחרת לא. זה לא חיסרון. אבל מציאות שבעל קרי זה לא באימה ובעירה וברטת ובזיע. אז ההבנה הפשוטה בגמרא, שהגמרא למדה הלכה, אבל יש מקום לומר שהגמרא לא רק לומדת הלכה משם, אלא הגמרא באה ומלמדת אותנו, זאת אומרת, זה הופך להיות מציאות. ה
תורה, מתן תורה, זה מאורע. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אבל, באה הגמרא ואומרת, תדע לך. זה מאורע, נכון. אבל, לימוד תורה, כשאתה לומד כל יום, זה גם כן מתן תורה. זה מתן תורה. כשתלמיד לומד אצל רב, זה בבואה של מתן תורה. זה קיום של נתינת התורה. יש פה נותן ויש פה מקבל. מה נתינתה באימה, בעירה וברטת ובזיע? אז הפירוש הוא, כמו ששם, זה לא יכול להיות. שורו לכם לאוהליכם, אומר משה רבינו לעם ישראל, על בשעת מתן תורה, אל תקשו אל אישה. אז באה הגמרא ואומרת, מציאות של לימוד, גם לאחר מתן תורה, היא מתן תורה. וממילא זה דורש אימה, עירה ורטת וזיע. פירושו של דבר, שכשאתה לומד תורה, אתה למעשה מקבל, זה קבלת תורה. אתה מקבל תורה עכשיו. אתה ניצב מתחת להר סיני. כשתלמיד לומד מרב, הרב הזה הוא עכשיו מוישה רבינו. והתלמיד הזה הוא כלל ישראל. ואותה מציאות שקיימת אז, אותה מציאות קיימת עכשיו. אז כשהגמרא אומרת שכל המהרהר על רבו, כאילו חולק על השכינה, כמו שאמרנו, אם היינו רוצים ללמוד ממשה, היה מקום לומר, מה, אתה משווה את הרב הזה למשה רבינו? אני לא לומד ממשה. הגמרא מגלה שכשאתה, היחס בין רב לתלמיד, גם אם הוא לא ירצה, זה יחס בין כלל ישראל, בין עם ישראל למשה רבינו. משום שהקבלה שלך, של התורה, והנתינה של התורה על ידי הרב, זה לא הרב, זה משה רבינו. זה המציאות. זה, כמו שאנחנו אומרים ביחס לשבת, שבת מעין עולם הבא. המציאות של שבת, הזמן הזה, הוא מעין עולם הבא. בבואה של עולם הבא. עולם הבא זה עיר. אז כתוב בגמרא שלמעשה כשאדם לומד תורה, כשאדם מקבל תורה, אז יש פה למעשה מתן תורה זהיר. ואותה מציאות שיש למתן תורה, אותה מציאות קיימת כאן. אז מה נתינתה באימה, בעירה, ברטת ובזיע? אז הוא הדינחה. זה מתן תורה. אז ממילא המערר אחר רבו והמתרעם על רבו, זה לא לימוד ממשה. זה ממש משה רבינו. עד כדי כך. בסוגיה בברכות, יש עוד סוגיה בברכות, פרק 50, סוגיה מפורסמת, מראה שמה מספרת על שמואל, שמואל הנביא, כשחנה העלתה אותו לירושלים, לשילה, סליחה. אז כתוב שם בגמרא, הפסוק אל הנער הזה התפללתי. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, שמואל
מורה הלכה לפני רבו היה, שנאמר, וישחטו את הפר, ויביאו את הנער אל אלי. משום דה וישחטו את הפר, הביאו הנער אל אלי, אלא אמר להם אלי, קראו כהן, ליתי ולשחוט. קראו לכהן, שיבוא לשחוט. חזינו שמואל דאב ומאדרי בתר כהן למשחט. ראה אותם שמואל, שהם מחפשים כהן. אמר לו, למה לכו לאדורי בתר כהן למשחט? מה פתאום צריך כהן? שחיטה, שחיטה של קורבן, כשרה וזר. שחיטה וזר כשרה. שאל אותו אלי, מאיפה אתה יודע? הוא הביא לו ראיה מפסוק. אז אומרת הגמרא, מימר שפירקה אמרת, כך אומר לו אלי לשמואל, מי הוא מורה הלכה בפני רבך אתה, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. כך כתוב כאן בגמרא. מורה הלכה בפני רבו. שואל התוספות, כאן במקום. ואף על פי שלא למד עדיין לפניו. היא רק הביאה אותו. הוא עוד לא למד אצלו. אז זה מורה הלכה בפני רבו. שמואל עדיין לא למד אצל אלי. אומר לו אלי, מורה הלכה בפני רבך אתה וחייב מיתה. אומר התוספות, מכל מקום גדול הדור היה. הוא בא ללמוד לפניו. מכל מקום גדול הדור היה. הוא בא ללמוד לפניו. בתוספות משמע שהוא נזקק לשני החלקים בתירוץ. לא הספיק לו העובדה, לא הספיק על התוספות העובדה שאלי היה גדול הדור, היה ראש הסנהדרין. גדול הדור היה, הוא בא ללמוד לפניו. גם לא הספיק לו העובדה שהוא בא ללמוד לפניו, כי עדיין הוא לא למד. אז בתוספות כתוב חידוש. גדול הדור היה, הוא בא ללמוד לפניו. מניין היסוד לצירוף של שני הדברים, למה צריך, תגיד את זה, או את זה. משמע בתוספות, כמו שאמרתי, שיש פה צירוף של שני הדברים. מניין. לאור מה שאמרנו, יכול להיות שיש הסבר בדבר. שוב, משום שכל היסוד לכל המושג של מורה הלכה בפני רבו גם כן, בנוי על היסודות של הקנטינתה שראינו בגמרא בברכות כ"ב שישנם בסיני. ברמב"ן על התורה, פרשת ואתחנן, כתוב כך, משה רבינו משחזר את ההיסטוריה. ותאמרו, כשהם ראו את מעמד הר סיני, הם הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי. ואתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו עוד ומדנו. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, קרב אתה ושמע, אומרים הם, ישראל אומרים, סליחה, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקינו אליך, ושמענו ועשינו. כתוב אחר כך, וישמע השם את כל דבריכם בדברכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. אז כתוב כאן ברמב"ן, והעניין, כאשר פירשתי שם, כי היו חושבים שירצה להשמיעם כל התורה. והרצון היה לפניו
להשמיעם עשרת הדיברות בלבד כאשר ביקשו. ודע כי אתה ביקשו ממשה שלא ישמעו כל השם הנכבד לא ביום הזה ולא בדור מן הדורות לעולם. דלב כל שעתה ושעתה מתרחש ניסה. ואינם חפיצים במעמד כזה. אבל יאמינו בנביאים ויעשו כל רצון השם על פיהם. וכן, אומר הרמב"ן, וכן יאמר להם משה. בפרשת שופטים, אומר משה, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון, ככל אשר שאלת, מאם השם אלוקיך בחורב. וגומר הפרשה ההיא, אם כן השאלה הזאת, קרב אתה ושמע, ואל ידבר אלינו אלוקים, אומר הרמב"ן, מכאן מוכח, לדורות הייתה. מה הוא אומר שם? בפרשת שופטים, אומר הרמב"ן, גם כן, בפרשת נביא מקרבך מאחיך כמוני, כתוב שם כך, על הפסוק כתוב כך, נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך אליו תשמעון, ככל אשר שאלת מאם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל לאמור. אומר הרמב"ן, ככל אשר שאלת. לא ישלים הכתוב כאן או בכאן השאלה ששאלו. כי באומרם לא אוסף לשמוע את כל השם לא יזכו לנביאים. אבל כאשר אמרו קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקינו אליך ושמענו ועשינו, אומר הרמב"ן, אז קיבלו להאמין בנביאיו ולשמוע ולעשות ככל אשר יצווה השם על ידם. ולכך אמר בכאן נביא מקרבך מאחיך כמוני יכין לך השם אלוקיך ותאמין בו כאשר אתה מאמין בי. כי כן שאלת להיות דברי השם עמכם על ידי ושתשמעו אליי. אם כן האמינו גם כן בשאר הנביאים הבאים אחריי, כי כמוני כמוהם, וזה טעם היטיבו אשר דיברו להאמין בנביאי. באותה צורה, אז מה כתוב ברמב"ן? כתוב ברמב"ן שעם ישראל קיבל עליו לשמוע את משה או את הנביאים שיקומו אחריו. בפרשת שמות אומר הקדוש ברוך הוא אחרי, בפרשת יתרו, בספר שמות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אחרי מתן תורה, לך אמור להם שובו לכם לא עליכם, איך כתוב שם? או שזה נאמר כאן או שזה נאמר בדברים, מכל מקום. אנחנו פוגשים את שני העניינים, מצד אחד הקבלה של העם ומצד שני המינוי של משה רבינו על ידי הקדוש ברוך הוא ללמד תורה לישראל. אז יש פה שני דברים, מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ללמד את התורה ועניינו של מעמד הר סיני מופיע ברמב"ם גם כן. עניינו של מעמד הר סיני, אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, זה שהאמינו בני ישראל במשה רבינו, זה לא מפני האותות של עשה להם, ולא מפני האש הגדולה, אלא מפני הציווי, שציווה הקדוש ברוך הוא את משה, ולמדה את בני ישראל. נתברר להם, בחוש, שמשה רבינו הוא שליח הקדוש ברוך הוא ללמד תורה לישראל. אז משה רבינו, הוא שליח השם ללמד, והעם מקבל אותו, כרב, וזהו היסוד לכל המציאות של רב ותלמיד. כל הדינים האלה שאנחנו לומדים בגמרא בסנהדרין קופיות שקראנו קודם, כל המערער אחר רבו, וכל הרב עם רבו, וכל המתרעם על רבו, יסודם
בקשר הזה, במינוי מצד אחד, ובקבלה מהצד השני. ולכאורה זה גם הפשט בתוספות, בברכות, שהפשט, התוספות בא ואומר, מדוע באמת הוא מתחייב מיתה, כמורה הלכה לפני רבו? איזה רבו יש כאן? הרי הוא לא למד אצלו עדיין. אומר התוספות שני דברים. משה, אלי הוא גדול הדור. הוא ראש הסנהדרין. הוא ממשיך של משה רבינו. צד אחד. אבל זה עוד לא מספיק. משום שצריכים קבלה. קבלת ישראל נדרשת. וזה מה שאומר להם משה, ככל אשר שאלת. הוא לא אומר סתם ככל אשר שאלת. השאלת הזה זה תנאי. לא מספיק שהוא מתמנה כשליח למסור להם תורה, ללמד אותם תורה. צריך שהם באמת יקבלו אותו כרב. עשה לך רב. איפה הם מקבלים אותו? ככל אשר שאלת. קרב אתה ושמע. קרב אתה ושמע. אז אומר התוספות, שמואל בא אל אלי, הוא עוד לא לומד. אבל אלי הוא גדול הדור. הוא משה רבינו. כל החולק על רבו, כאילו חולק על השכינה. המורה הלכה בפני רבו, חייב מיתה. מצד אחד, הביאה, ומצד שני, העובדה שזה גדול הדור, שני התנאים האלה יחד, קובעים פה חידוש. מורה הלכה בפני רבו. משום שכל כל הביטוי, לאורך כל הביטוי, של היחס בין רב ותלמיד, מושתת על קבלת התורה מסיני. מושתת על קבלת התורה משום שזה קבלת תורה. זה קבלת תורה. כשתלמיד שומע מפי הרב הוא מקבל תורה מסיני. כמו שאמרנו, זה בבואה של מתן תורה. וממילא שייכים פה כל הדינים, והכל נמשך מהיסוד הזה שדיברנו קודם, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. דיבור אחד, משום שהכל זה חיות אורגנית, זהו יסוד היחס שבין רב לתלמיד, משום שזה יסוד היחס שבין כל המצוות לכל התורה כולה. בתורה אנחנו רואים שני מישורים שהם אחד. אחת דיבר אלוקים, שתיים כאילו שמעתי. אחת דיבר אלוקים את כל הדברים האלה. חיות אחת, אורגניות אחת, גוף אחד, נשמה אחת, שמתפרטת ב-613 מצוות.